פרשת בו. ויאמר השם אל משה ואהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה וכולי. אנחנו פוגשים את המצווה הראשונה שאנחנו מצווים כעם, והמצווה הזאת ניתנת לנו לא בסיני אלא בארץ מצרים. ומדגיש רבי יוסף קארו בדרשות שלו, אבל פי שכל המצוות ניתנו בסיני ואנחנו חייבים בהם בגלל שכך הקדוש ברוך הוא נתן תורה למשה בסיני, בא ללמדנו כי זאת היה בארץ מצרים. היה חשוב לתורה לציין, ויאמר השם משה ולאהרון, הרי אנחנו יודעים שזה היה בארץ מצרים, אנחנו יודעים שזה פרשת בו, אנחנו יודעים שזה עוד לפני פרשת בשלח שהם יוצאים, אז זה ברור לנו. ובכל זאת לתורה היה חשוב להדגיש בארץ מצרים למור. למה כל כך חשוב לדעת שהמצווה הזאת נעשית דווקא, מקוימת דווקא, מצווים עליה דווקא? ואומר אבני נזר, המצווה הזאת היא הבסיס ליציאתנו ממצרים. בשביל לצאת ממצרים אנחנו בכלל צריכים לחשוב על התחדשות, על שינוי. אנחנו לא מבינים את זה בכלל, מציאות היום, כי היום אנחנו חיים כבר אחרי יציאת מצרים, וכבר בדם שלנו זורמת התחדשות. אבל אני מדלג כמה שורות בהגדה של פסח, כשאנחנו אומרים עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם, ואילו לא ציעי הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרעה במצרים. לולא יציאת מצרים עד היום היינו שם משובדים לאיזשהו פרעה שם. ואומר על כך הרב קוק, הרב צבי יהודה מביא אותו בעולת ראייה, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים לחירות עולם, למתן תורה, הרי כל העולם כולו וכל סדרי חיי האדם היו נשארים על מקומם בלי השתנות, וכך היה נשאר השיעבוד לאותו פרעה במצרים. אנשים שהיו עבדים, גם הילדים שלהם עבדים, גם הנכדים שלהם עבדים, גם ניני הנינים שלהם עבדים. שום דבר לא גורם, אין שום תסיסה בעולם שגורמת למהפכות, לגורמת לשינויים, לגורמת להתחדשות. מה שגרם לכל ההתחדשויות, לכל המהפכות בעולם, זה יציאת מצרים. מה שגורם לכך שתוכל להיות יציאת מצרים זה הציווי, החודש הזה לכם ראש חודשים, אתם תקדשו את החודש, אתם תחדשו חודשים, אתם תחדשו, דבר שלא שמענו עד אז, שאנחנו מצווים לחדש. יש ברכה, ברוך אתה השם בחדש חודשים, שהלבנה מתחדשת וישראל מתחדשים כמותה. וזה הבסיס לכל המהפכות שהיו לאורך כל הדורות. וכשאנחנו נאבקנו על זה שמסך הברזל ייפול ושאסירי ציון יצאו מרוסיה, מה הייתה הכותרת? שלח את עמי. מאיפה זה נלקח? משם. שלח את עמי ויעבדו. לפני זה, כשרוצים לפרוץ את ספר הלבן שאוסר ליהודים לעלות לארץ, המעפילים, אוניית המעפילים המפורסמת ביותר. נכון, זה בגלל סרט גם. איך היא נקראת? אקסודוס. מה זה אקסודוס? מה? יציאת מצרים. זה אקסודוס. זה השם של ספר שמות. על שם יציאת מצרים. אז היא הייתה, למשל הזה, היא נקראת יציאת אירופה. זה. וגם באומות העולם. כשרוצים שחרור בדרום אפריקה, let my people go. לוקחים את השלחת המי, לוקחים את ההתחדשות שהייתה ביציאת מצרים. ומסביר אבני נזר, אני חוזר לשורה השלישית מלמעלה, ניתנה להם דווקא מצווה זו כדי שעל ידה ישתנה הטבע וממילא יוכלו לצאת ממצרים. בלי שיש שינוי משהו בטבע של האדם, של האנושות, של המדינות, אין שום יכולת לצאת ממצרים. כידוע, אומרים חז"ל, עבד לא היה יכול לברוח ממצרים. נשמע לנו משונה? אני זוכר. המדינה הגדולה ביותר בכל מדינות העולם, עם השטח הגדול ביותר, הייתה רוסיה, אי אפשר לצאת. ככה זה היה. שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. ממשיך אבני נזר ואומר שמצווה ראשונה שנצטוו בישראל הייתה צריכה להיות בדבר שיש בו התחדשות, ועל כן היה ראוי שגם התורה תתחיל בזה. הרי מה רש"י אומר לנו בתחילה תחילה תחילה את התורה? מביא לנו את הדרשה, אמר רבי יצחק, ראוי היה שהתורה תתחיל והחודש הזה לכם ראש חודשים. כך היה ראוי להתחיל כל דבר, שיש בכלל התחדשות, שיש בכלל כוח לשנות. וכך אנחנו אומרים בברכת הלבנה, בקידוש לבנה, תנא דבי רבי ישמעאל, ימלא לא זכו ישראל להגביל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש כל דיים, דאמר רב יהודה ברוך וכולי, הברכה שהם מברכים אשר מאמרו בשחקים וברך פיו כל צבאה, בחוק ולזמן נתן להם, שלא שנו את תפקידם, ששים ושמחים לעשות רצון קונם, פועל אמת שפעולתן אמת. וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו, ברוך אתה השם מחדש חודשים. ישראל מתחדשים. עכשיו אדם יכול לפגוש את המצווה הזאת ולומר לעצמו, טוב, מה זה נוגע היום? זה יש לנו כבר את הלוח, הלל וכולי. לכאורה המצווה הזאת לא דורשת ממני שום דבר היום, לא אומרת לי שום דבר היום, לא תובעת ממני שום דבר היום. ומה אנחנו שואלים תמיד את עצמנו כל דבר? כל מה שאנחנו לומדים, מה זה אומר לך היום פה? מה זה מחייב אותי? שזה לא יישאר בתור איזה, טוב, תשמע, יש פה איזה וורט יפה, איזה מצווה מעניינת, אומנם לא נוהגת היום, אבל דבר מעניין. חס וחלילה, זה תובעני למדי. אדם צריך להיות כל הזמן בהתחדשות. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אני קורא מתוך מחשבות חרוץ, תחת הכותרת פה התחדשות בדברי תורה, וכל דבר כשמתיישן אין חשוב עוד, שכבר מורגל בו. זה יכול להיות חפץ, זה יכול להיות מנהג שהוא נוהג בו, זה יכול להיות משהו שהוא קורה. ולפעמים אם זה כבר ישן שכבר מורגל בו, אבל דברי תורה צריכים להיות כל יום כחדשים וחביבים כל שעה כשעה ראשונה, כאילו לראשונה הוא פוגש את זה. בכל רגע יוכל להשיג התחדשות מה שלא נודע ונתגלה עדיין בעולם כלל. מה?
איך עושים את זה?
איך עושים את זה? קודם כל מה שהוא אומר לנו פה, מעיתים אנחנו יכולים לשמוע דברים, עצוב לשמוע אותם לפעמים. נו, מה נשמע? סוחבים. מה אתה מתכנן לעשות? אני כנראה שאני אלך ללמוד באיזה בישיבה, כולם הולכים עכשיו, אחרי שמינית הולכים לאיזה, לישיבה גבוהה, או לעדר, או למכינה, כולם הולכים, נלך. מה חדש? לא, הוא חושב, הכל בסדר. לפעמים עוד שומעים יותר מזה. העיקר שיהיה שקט. אז לפעמים אומרים את זה ברדיו, כיוון שהיה איזה, חס וחלילה, איזה פיגוע, וחלים, שיהיה היום שקט. אבל אולי זה גם שיהיה שקט. נוח לאדם, איך אומרים, להישאר במקום המוכר והנוח. זה מה שאנחנו מצפים. שיהיה שקט, שלא יהיה יותר גרוע. מה פתאום? אנחנו לא רוצים שיהיה שקט. אנחנו רוצים שבחדשות יפרסמו עכשיו שעזרת השם שזה לא יהיה בגלל אנטישמיות אלא בגלל חיבת ציון. יש מעל מיליון ישראלים באמריקה. יש מעל 6 מיליון יהודים באמריקה. ואנחנו שומעים פתאום, כולם צובעים שם. על די התעופה רוצים לחזור הביתה. זה מאוד לא שקט. צריך לראות איך מתארגנים פה. איך נרחים לזה? ועוד כהנה וכהנה. אנחנו מצפים להרבה רעשים בהרבה תחומים. ומישהו גילה תרופה לסרטן. מה אתה רוצה שיהיה שקט? שלא יודעים את זה? שלא יגלו את זה? ומישהו מצא פתרון? שזה לא גזירת גורל, תאונות דרכים. ויש דרכים, איך? עוד דרכים חינוכיות, עוד דרכים תשתיות, אני לא יודע מה כרגע מה, אני לא מבין בתחום. איך? מצילים חיים. העיקר שיהיה שקט. לא מפיהם אנו חיים. אריק איינשטיין כתב, אני ואתה נשנה את העולם. זכור לי בשנים הראשונות, במחזורים הראשונים במכינת בני דוד באלי, היו יושבים ושרים. אני ואתה נשנה את העולם. זה משפט חינוכי. זה משפט שאומר שבידינו הדבר. הוא לא המציא את זה. הרמב״ם אומר, גודל האחריות שיש לאדם, יראה אדם, כאילו הוא חציו זכאי חציו חייב, המדינה חציה זכאית חציה חייב, העולם כולו חציו זכאי חציו חייב, אתה במעשה שלך משנה העולמות. איזה אחריות זה? אומר הרב קוק באורות הקודש, יש שלמה המלך אומר בקהלת, אין כל חדש תחת השמש. שום דבר חדש לא יכול להיות. כבר שלמה המלך אמר. אבל דייקו חכמים ולימדו אותנו, מתחת לשמש אין כל חדש תחת השמש. אבל בעולם מעל השמש שמבטא כאילו מעל הטבע שזורם פה, שם הוא. אין שם שום דבר ישן, הכל מתחדש כל הזמן. אני קורא בתוך דברי הרב קוק באורות הקודש, ההופעה שבאה לאדם לחוש על ידה את היצירה לא כדבר שכבר נגמר ונעשה, לא קיים ועכשיו הוא ככה זורם, אלא כדבר שהוא תמיד מתהווה, מתפתח ומתרומם. זוהי שמעלה אותו המחשבה הזאת, ההסתכלות הזאת מעלה אותו מתחת השמש למעלה מן השמש, ממקום שאין כל חדש, אין כל חדש תחת השמש, אומר קהלת, למקום שאין כל ישן, אומר לנו הרב קוק, שהכל מתחדש, ששמחת שמיים וארץ הווה בו כיום שנבראו בו, ועל ידי הספקלריה מהירה זו מביטים בכל העולמות ובתולדה הכללית והאנושית, בגורל החיים של כל יצור ובכל המאורעות של כל הזמנים. ויום שכולו שבת, שבו בהירה מנוחת עולמים, הוא יום שהחידוש השופע תדיר היא תכונת יצירתו, שאינו צריך גמר ותכלית, כי חמדת ימים הוא כליל תפארת, מקור כל הברכות. הכל מתברך מתוך השבת, שזה איזושהי הצצה למעל השמש. פעם בשבוע יש לי. יש קורבן שכהן מביא פעם אחת בחיים בלבד. פעם אחת. לא משנה כמה שנים הוא יעבוד. מביא פעם אחת בחיים. הקורבן יקרא מנחת חביתין, והוא מביא אותו ביום הראשון לעבודתו, אחרי שהוא למד ותרגל ושינן. מה זה עבודת המקדש? הוא למד גם בצד המעשי, ואיך שוחטים ואיך מקבלים את הדם ואיך מוליכים ואיך זורקים ואיך כל דבר ודבר, ומה סדר העבודה בעולה ובשלמים ובחטאת ואשם, ולעלות על הדוכן לברך את העם, והוא מבין את המשמעות, שלוח את רחמנה ושלוח את עידן, הוא שליח של ישראל, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, ועוד כהנה וכהנה. ואחרי שממש הלב גואה, הוא עכשיו ביומו הראשון שבו הוא מתחיל לעבוד, על ההתחדשות הזאת יש לו קורבן מנחת חביתין. ודבר השם משה למור, זה קורבן אהרון ובניו אשר הקריבו להשם ביום הימשך אותו. עשירית היפה סולת, מנחה תמיד מחציתה בבוקר, על מחבת בשמן, זה המנחת חביתין. נו, זה באמת מאוד מאוד מרגש, מאוד כהן גדול מביא מנחת חביתין כל יום. כל יום. הוא הולך היום להקטיר את הקטורת בדיוק כמו אתמול. להדליק את המנורה בדיוק כמו אתמול. מלמד שלא שינה. מה פתאום? הדלקת המנורה של בית שבט התשפ"ב לא היה דבר כזה מעולם, וגם לא יהיה. זה משהו אחר לגמרי. הוא כל הזמן בהתחדשות. זה פסגת הפסגות. רש"י אומר, בהדיוטות מקריבים עצירת היפה ביום שהם מחנכים לעבודה, אבל כהן גדול בכל יום. מופיע בגמרא, כהן גדול דכל השנה כרגל לכולי אלמא דמי. הוא כל יום בית שבט, אצלו זה רגל. יש לו, אנחנו מכירים שלושה רגלים, שמיני עצרת רגל בפני עצמו, לא, יש 365 רגלים בשנה. אומר רב נזר, זה כהן גדול מקרים חביתין בכל יום כמו הדיוט ביום חינוכו. למה? משום דאצלו הוא כל יום ויום כחדשים. צריך הרבה להתפלל לזה. שוב, לא מפיהם אנו חיים, הייתה משוררת לאה גולדברג, באחד משיריה היא מתפללת, שלא יהא יומי עליי הרגל. משפט יפה. שלא יהא יומי עליי הרגל. נו, מה זה? סדר בוקר, סדר צהריים, אחרי זה אלינו סדר. עכשיו יש לנו סוגיה הזאת, אנחנו אמורים לראות את הרן. מסתער על זה. זה רן שעוד לא פגשתי. אומר השם ישמואל, בנו של אבננזר, האדמו"ר השני של חסידות סוכוטשוב, זה מצווה שאדם עושה בפעם הראשונה חביבה עליו ביותר, ועושה אותה בהתלהבות וחיות וחוזק ביותר, ואין חוזק כחסידות בתחילתה. ולזה הזהירנו הכתוב, שתהיה חביבה כל שעה ושעה כשעה הראשונה. והיינו משום שתמיד מוסיף והולך, וכל שעה ושעה יש בה התחדשות. ועל פי הדברים האלה יש לומר, וזהו עניין חינוך והמילואים, שבקורבנות האלה משך אהרון עליו קדושה שהיא מתרבה ומתחדשת תמיד, להיות כל שעה ושעה אצלו כשעה ראשונה. ועל כן כהן גדול מקריב חביתין בכל יום ככהן אדיוט ביום חינוכו. מהי טעמה? מרחיב את דברי אביו השם ישמואל. במקום אחר הוא אומר, חביתין מקריב כל כהן ביום חינוכו, שבאשר ביום חינוכו האהבה יותר גדולה מהאהבה התמידית, על כן צריך כלי לאהבה, וזה קורבן חביתין. ובאשר כהן גדול מקריב חביתין בכל יום, נראה שאצלו חביב כל יום כשעה ראשונה, ובכל יום ביום מוסיף והולך באהבה, עד שלעומת יום אתמול הוא היום כדבר חדש לגמרי. ובכל יום אצלו כחוזק החסידות בתחילתה. אם כן, הרי הוא בלתי קץ וגבול. בספר עצי חיים, זה סיגט, זה תחילת סנד, אהרון בקורבנותיו הקבועים המשיך תמיד בהתלהבות ובכוונה כמו קורבנות הנשיאים שהיו חד פעמיים. נשיא שבט יהודה, נחשון וזה, וככה הנשיא של כל שבט ושבט, והם מביאים את זה ביום חנוכת המשכן. אצל אהרון הכהן כל יום כך הוא מתרגש, כל יום כך מתחדש. אהרון בקורבנותיו הקבועים המשיך תמיד בהתלהבות ובכוונה כמו קורבנות הנשיאים שהם היו חד פעמים. וחשבתי שאולי זה גם מה שאנחנו בזמירות שבת אומרים, השומר שבת הבן עם הבת, אנחנו שרים לאל ירצו כמנחה על מחוות. למה דווקא מכל הקורבנות וכל המנחות וכל הנסחים אנחנו בוחרים דווקא שזה יהיה לרצון כמו המנחה על המחוות? כי זה המנחה שהיא באה לבטא את השמחה של ההתחדשות, מנחת חביתים. אומר הרב קוק, הרבה פעמים אין אדם מוצא קורת רוח מעצמו, והוא מלא תביעות על נפשו, וסיבת הדבר אינה כי אם מפני שהוא צריך להוליד רעיון כללי חדש שירומם את ערך הכרתו הכללית ומוסרו בכלל למעלה יותר רוממה ממה שהוא עומד עליו, ולא יוכל אז להשביר צימונו על ידי מה שיוסיף איזה פרטים מעטו והשלמות. כי אם צריך להתגבר בעוז השם לסול לו נתיבה חדשה יותר מעולה ויותר קדושה בלבדו, צריך זהירות שלא להתאפס ל... מה קורה? שלא קצת צורבים. לפעמים אדם צריך התחדשות גדולה, לא רק בפרטים, הוא אומר, לא רק להשתכלל יותר בפרט הזה או בפרט הזה, אלא עכשיו אתה צריך, חייב לפרוץ למשהו אחר, לתחום אחר, לנסות להגשים איזה חלום. השפת אמת וזה מופיע למעשה בעוד ספרי חסידות, מבארים את מה שכתוב על אברהם אבינו שהוא היה בא בימים. ואברהם זקן בא בימים, השם ברך את אברהם בכל, מופיע פרשת חיי שרה. מה זה הבא בימים? אז היום בחוב משתמשים בזה בתור ביטוי לאריכות ימים, לזקנה. מביא השפת אמת בהתחלה מדברי סבו חידושי ערים, אבי אדוני זקנים מורי ורבי זל, הגיד בשם הזוהר הקדוש, פירוש בא בימים, מבאר הזוהר הקדוש, שהביא עמו כל ההערות שהיה לו בכל יום דבר מיוחד שנברא עליו, וכשמת הביא עמו כל הימים. הוא זוכר, לא רק זוכר, היה לו חידוש של אתמול. אתמול זה היה יום מיוחד כי התחדש לו שזה חודש שבט, הועיל משה בערב שלשום יום כיפור קטן, בכלל היה לו עבודת השם מיוחדת ערב ראש חודש חפחת ככה מביא איתו את כל הימים. אין לו יום ש... לא, זה דווקא אני לא זוכר, התקופה היא זה לא זכור לי משהו מיוחד. ויש לומר עוד פירוש, מציע השפת אמת אחרי שהוא מביא את הפירוש הזה ששמע מסבו, בא בימים שכל ההערות שהיה לו נשארו אצלו לעולם. לא רק שהיה לו חידוש מכל יום, זה היה גם מוטבע בנפשו, זה היה קנוי לו. וזה עצמו פירוש זקן. אברהם זקן, בא בימים. הרי מה זה זקן? זה שקנה את החוכמה. הוא קנה את זה, זה קנוי לו. שהחוכמה קניין אצלו, שנדבק בו, שלא לשוכחו כלל. רק להיות נדבע בו בגוף ובנפש. שדרך כל אדם שמרגיש שזה הערה בדבר חדש, אז נתפעל מעט, ואחר כך נתיישן אצלו. ואינו מתעורר על ידי דעה זו עוד. כשהוא אחרי כמה זמן נזכר שאז היה לי דווקא איזה חידוש כזה ש... אבל זה משהו שקשור לעבר, שזה ישן. ובאמת צריך האדם לזכור תמיד כל התעוררות והערות שהיה לו. יכול להיות שצריך לרשום איזה הבנה היה לו עכשיו, ומה המסקנה המעשית שזה דורש ממנו. וזה בכלל פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. כשאנחנו קוראים את זה, אנחנו מבינים שהכוונה היא למעמד הר סיני. ודאי נכון. אבל נותן תורה לעמו ישראל, היה לך איזה מעמד הר סיני שלשום? איזה הבנה שוואי, אפשר לראות את הדברים גם כך? ואדם מוזר שלא לשכוח את זה. כי כל מה שהבין האדם ונתפעל על ידו, כל מה שהבין האדם ונתפעל על ידו, צריך להיות בזיכרון והתחדשות תמיד. אך ודאי השכחה באה על ידי שמניח מיד הערה ונתבע בטבע הגשמיות. הוא לא עוצר רגע, 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 וואי. לפי ההבנה הזאת, עכשיו, מה זה דורש ממני? מה זה אומר לי? והשם יושיענו. צריך כבר בתפילה. וזהו שאמר באברהם אבינו עליו שלום, זקן בא בימים, שכל ההערות שהיה לו בכל יום ויום נתאספו כולם אצלו ביחד. ושמעתי שוב, הוא מביא מסבא, מחידושי ערים, פירוש המשנה, הלומד ילד, למה הוא דומה? פרקי אבות, דיו כתובה, נהיה חדש, הלומד זקן. דיו. מה הכוונה הלומד ילד? בפשטות, שקוראים את זה, מתכוונים, הלומד בגיל. החידושי הרים הסביר, הלומד יכול להיות שהוא בן 80, בן 90, אבל הוא לומד כמו ילד. וואו, הוא כול כולו מתרגש כמו ילד. אני זוכר כמה פעמים איך שרב אברום היה אומר לנו אסור להזדקן, הביא את זה בשם רב נחמן מברסלב, שאסור להזדקן. אולי היה אז בין 50 ששמעתי את זה ממנה. מלא מרץ. והלומד ילד, פירוש ילד בהתחדשות, שלא נתיישן אצלו. וזהו שכתוב באברהם אבינו עליו שלום, שהזקין, ועם כל זה היה כל ההערות אצלו בהתחדשות. למרות גילו המתקדם, הוא היה עוד כילד. והכלל הוא כמו שכתוב, אין כל חדש תחת השמש, כמו כן להפך, כל מה שלמעלה מהשמש, כל מה שחוץ לטבע, יש תמיד התחדשות. כי חיות השם שיש בכל דבר הוא תמיד חדש, כמו שכתוב, מחדש בכל יום תמיד. הוא פירוש תמיד, בכל רגע. ולפי מה שאדם מדבק כל דבר בכוח הפנימיות ואינו נדבק בטבע וגשמיות, כמו כן יש אצלו תמיד התחדשות. אדמו"ר מצאנז מרחיב קצת על מה שנאמר פה, העזרה שלא לשכוח. התוכחה בתורה היא עונש על אשר ונושנתם, שאיבדנו את ההתחדשות. במקום שיתקיים בחינת בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, דברים היו ישנים. אז צריך לחדש. לחדש אני לא אומר שצריך להמציא דברים. בשביל לחדש, אז אני רגע, אני יושב עכשיו ליד הדף, אני רגע, אין לי פה איזה חידוש על הסוגיה הזאת, מה אני ממציא. אבל להיות בנפש מחדשת. לחלום. לשאוף. ולא להתבייש לחלום. כולם יודעים מה זה דף יומי. מי יסד אותו? הרב מאיר שפירא. מה הוא היה? ראש ישיבת חכמי לובלין. עוד לפני המלחמה, לפני 80 שנה. את האספה גדולה, גדולי ישראל, היה מתוכנן לדבר, אדמו"רים, רבני ערים, השמאי אמרי אמץ. רב חיים מויזר, דוד, גדולי ישראל. אחרי שהם סיימו, כל אחד ואחד מהם דיבר על מה שצריך להתחזק, על מה שצריך לטפל במצב של עם ישראל באותה שעה. שאלו אם יש מישהו שאומנם לא זומן ולא היה מתוכנן להיות בסדר יום של הדוברים, אבל אולי יש עוד מישהו מהתלמידי החמים שיושבים פה שרוצה לומר משהו. וקם הרב מאיר שפירא והציע הצעה. יש לו איזה רעיון. כבר הוא לוקח, הוא הולך איתו כמה זמן. יש לו רעיון. אתה לומד גמרא? אתה לומד גמרא? אתה גם לומד. כל יהודי לא שם לומד. בוא אולי נפרסם כבר עכשיו. אוטוטו. אנחנו היו שם, זה היה ערב ראש השנה. כבר לראש השנה. בראש השנה מתחילים? נתחיל. מסכת ברכות. כל יום יהיה כתוב בלוח אחר כך. מה? הדף לכל יום. וככה זה יופץ בכל קהילות ישראל. ויש בכך שלוש מעלות. מעלה אחת, זה מכניס אדם לקצף. אדם יודע, אם היום הוא לא מסיים את הדף, מחר הוא יצטרך להשלים שני דפים. מעלה שנייה, בישיבות לומדים, אתם באה בתך, לומדים כתובות. יהודים ככה לפני פורים, לומדים מגילה, לפני פסח, לומדים ערבי פסחים, לומדים ברכות כמובן. אבל יש מסכתות, או פרקים במסכתות. מנחות, אז שיש לו שם על תפילין, לומד. אבל ככה, לא בטוח כמה הוא מגיע. זבחים. אם אנחנו לומדים לפי המתכונת הזו, תוך 7.5 שנים, אדם למד את כל השס בבלי. מעלה שלישית, אתה גר ביישוב מסוים, ובערב בשעה 8 יש שיעור בדף יומי. אבל היום נסעת, ויש לך בעיר הגדולה איזה פגישה, ואתה רואה שבשמונה לא תגיע לשיעור שלך ביישוב. נחלב, מלכי מהריב להתפלל, בין מלכה לערבית, יש שם שיעור בדף יומי. הם לומדים את אותו דף. אתה נוסע ברכבת, יש היום ברכבת שיעור בדף יומי. יש היום בדף יומי בטיסות בתוך אמריקה, ממזרח אירופה, ממזרח אמריקה למערב, יש לך במטוס שיעור. מעבר למה שיש לנו היום בטלפון, יש כל הדף לעברית, הקש אחת, לאנגלית, הקש שתיים, ליידיש, הקש שלוש, בהונגרית, הקש ארבע, כולי. ויש לך שם הקלטה שאתה שומע את כל הדף הזה עם הסבר מוקלט.
אפשר לבחור גם איזה רב.
נכון, ויותר מזה, הוא במשך היום לא מגיע, ולכן הוא לומד לבד. וב-12 בלילה, 1 בלילה, מגיע הביתה מימל יומו, והוא יושב לומד לבד, לא מצליח. אז הוא שומע את ההקלטה הזאת, ואף על פי כן, אבל זה קשה לו מאוד, איך אפשר להבין את זה? אבל זה לכאורה יש פה סתירה, איך זה מסתדר עם המשנה? והוא עוד פעם שומע את ההקלטה. לעזרה, הקש 9. כוננים 24 שעות שיענו לך בעל פה. מה הבעיה שלך? זה בוא. 24 שעות. ברוך השם. יופי. אז אנחנו חוגגים היום. בליל ראש השונה, אז אצל האיב רעמס מאות חסידים באו, רוצים לברך ולהתברך אחרי התפילה. קלאפ, מודיע הגבאי, הרבה, עוד שעה יהיה אפשר לעבור להגיד כתיבה וחתימה טובה. עכשיו הרב לומד דף יומי. נו, הרב לומד כולן. עברה שנה, עוד שנה, ושוב הייתה הכנסייה הגדולה, תספו גדולי ישראל לדון בסוגיות שעומדות על הפרק. ואז כבר היה ידוע ומפורסם, כבר ראו מה שההצעה הזאת עשתה, היה מתוכנן לכתחילה. מזמינים את הרב מאיר שפירא, ראש ישיבת חכמי לובלין, אנחנו רוצים רק שיענה לנו על שאלה אחת. אחרי שאתה הצעת פה בכינוס הקודם הצעה שסחפה המונים, לא כל אחד זוכה לזה, מה המסקנה שלך מזה? ילמדנו רבנו. השיב להם הרב מאיר שפירא, המסקנה שאני לומד מזה, לא לזלזל בחלומות של ילדים. הייתי ילד בגן, שיחקתי בחצר ואמרתי לחברים שלי, אבא שלי לומד גמרא, אבא שלך גם לומד גמרא, אבא שלך גם לומד גמרא, למה שהם לא ילמדו את אותו? מאיר, מה אתה הולך לשנות את העולם? מה אתה? עברה שנה, עברה עוד שנה, הלכתי ללמוד בתלמוד תורה. בהפסקה, שאלתי את החברים שלי, אבא שלך לומד גמרא. אבא שלי לומד גמרא. אבא שלך לומד גמרא. אולי ילמדו את זה. מאיר, כן, נו באמת, נו, מה, אתה חושב שאתה... ככה הם לומדים, זה מה. ברוך השם, שלא נשברתי כשצחקו עליי. וזאת המסקנה שאני לומד מזה. אומר הרב מאיר שפירא. כי אם הייתי נשבר ממה שצחקו עליי וצחקו עליי, יכול להיות שלפני שנתיים לא הייתי מציע את זה. לחלום. לא מובטח שכל החלומות שלנו אנחנו נראה בעינינו שהתגשמו. יכול להיות שחלק, יכול להיות שחלק בעוד 10 שנים, יכול להיות שחלק בעוד 30 שנה. להיות מלאי התחדשות, חלומות, שאיפות. זכור לי פעם, ישבתי עם חבורה, חברים שסיימו, עומדים לסיים את מסגרת הלימודים בישיבת הסדר. באותם שנים, אז המסגרת הייתה שבתוך הארבע או חמש שנים של מסגרת ישיבות ההסדר היו פעמיים נמצאים בצבא, היום זה פעם אחת, אבל הם כבר עמדו לסיים כבר, כולל את השנה או שנה וארבע חודשים שיש אחרי השירות הצבאי, והם אמורים לסיים את הלימודים בישיבה. וישבו. מה אתה הולך לעשות? מה אתה הולך לעשות? מה אתה הולך לעשות? ואני זוכר, שמעתי אחד אומר, אני הולך ללמוד. ועוד אחד אומר, אני הולך ללמוד. וגם השלישי אומר, אני הולך ללמוד. מה הכוונה הולך ללמוד? הולך לאוניברסיטה ללמוד. סליחה, ומה עשית עד עכשיו? לא, עד עכשיו הוא היה במסגרת של ההסדר. אני התביישתי בשם התורה. עכשיו הוא הולך ללמוד? ומה שהוא עשה עכשיו הוא לא למד? וחס וחלילה, שלא יהיה גבירה פחות משפחה. שנזכה להתחדש, להתחדש בתורה, להתחדש בעשייה, להתחדש בכל.